עכשיו ב-99.5 חמש הבוקר השישי סוגרים שבוע פותחים סופש מגיש עמית לוי
בוקר טוב, הבוקר השישי שוב כאן, וזה הזמן להישען קצת לאחור, לעשות תוכניות לעוד סוף שבוע אביבי, אולי אפילו לתכנן את החופשה הבאה שלכם בחול. בואו נדבר על זה, על חופשת הקיץ שלכם. אחרי הכל יש לנו כאן ליד הבית שדה תעופה בינלאומי. אבל אם תכננתם לשבור קופת חיסכון קטנה ולתפוס ביולי-אוגוסט טיסה לאחד האיים השכנים, זה הזמן לחשב מסלול מחדש. כי המדינה אולי רוצה שמיים פתוחים, אבל השמיים שמעלינו רק הולכים ונסגרים. כמו שזה נראה כרגע, משדה התעופה של יד הקישון לא תמרי בקיץ, אפילו טיסה מסחרית אחת. בדיוק שנה אחרי שהכריזה על הרחבה משמעותית של פעילותה בחיפה, הודיעה חברת התעופה הקפריסאית טוס אר שהיא מפסיקה להפעיל את קווי הטיסות שלה מכאן. ויש להם סיבות די טובות, השכנים שלנו מקפריסין. מדובר בעסק כלכלי שכדי להרוויח מהעניין הזה של שדה תעופה בחיפה, זקוקה לתוספת של 200-300 מטר למסלול הנחיתה, שעיריית חיפה מעדיפה להקצות לטובת הנמל החדש. חוץ מזה גם הבטיחו להם פטור מעמלות טיסה, אבל עד עכשיו גם זה לא קרה. בכך מצטרפת החברה מקפריסין לישראר ואיסטה, שכבר בחודש שעבר ביטלו את קווי הטיסות שלהן מחיפה. מחסור בכוח אדם, באגף הביטחון של אלעל, מחלוקות תקציביות מול משרד החוץ, ולכולם ברור למה העסק הזה לא מתרומם. ואגב, אם המצב בייס אתכם עד כדי כך שאמרתם, יאללה, שיהיה, נטוס לאלת, משהו קטן שלא ציינתי. ארקיע, שהייתה אמורה לחדש את הטיסות שלה מחיפה לאלת בתחילת 2018, עדיין לא עשתה את זה, ואנחנו כבר חודש וחצי בתוך השנה החדשה. וכל זה, כרגיל, קורה על הגב של תושבי חצי מדינה. על הגב שלכם, שלנו, שגם בחופשה הבאה נאלץ לנסוע במקרה הטוב שעה או שעתיים ברכבת לנתב"ג, רק כדי להעביר עוד שעה, שעה וחצי בטיסה, עד לנחיתה בפאפוס, קרטים, לארנקה, או אפילו אלת. גם כן חופשה. אבל היי, לא הכל שחור. השבוע גם אושרה התוכנית להערכת כביש 6 עד לראש הנקרה. אז ללבנון אנחנו ממש מתקרבים, וזה נחמד, אבל חבל שקצת מתרחקים מהעולם. ואם בכל זאת בא לכם לקפוץ ליד קרוב, אתם יותר ממוזמנים לעשות את זה איתנו, מעכשיו עד לסוף השעה. רק אם אתם עכשיו על הכביש, אל תטוסו לשום מקום.
שמיים זה מה שנשאר משילוב הידיים
אל תעשי לי כאלה
מים ותשתדלי לא לטוס רחוק מדי אני מכיר אותך טוב כשאם יצא לך ליפול דיברי עליי קרוב תרחפי ותחשבי עליי אבל אל תטוסי רחוק מדי כי אין גבול בשמיים וזה מה שנשאר מחיבוק ותשתגלי לא לטוס רחוק מדי אני מכיר אותך מספיק טוב כשאם יצא לך ליפול דיבלי עליי קרוב אוויר בכיסים שיהיה לך לדרך שמתי בערך מה שצריך
זה מה שנשאר
איי 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 איי
זה שנשאר
נשאר אוויר
זה מה שנשאר
נשאר אוויר בכיסים
בוקר השישי, מגיש עמית לוי.
על האורח המרכזי שלי הבוקר אפשר כבר עכשיו להכריז כזוכה בבחירות שיערכו רק בסוף השנה, פשוט מאוד כי אף אחד לא צפוי להתמודד מולו. בוקר טוב, ראש עיריית קריית אתא יעקב פרץ.
בוקר טוב.
אתה לא מרבה להתראיין, וזה בלשון המעטה.
כן, אנחנו משתדלים יותר לעסוק בעשייה מאשר לבוא לאולפנים, אבל בסך הכל אפשר לומר שגם העשייה הציבורית צריכה להיראות ולהישמע, והנה אנחנו כאן.
אז אנחנו שמחים שאתה כאן איתנו, מתמודד יחיד, מה זה יותר? מדאיג, משמח?
לא, אפשר לומר שמתמודד יחיד הוא בשל העשייה הגדולה, אבל אנחנו תמיד התמודדו מולי אנשים. העשייה הציבורית היא בראש ומעלה אצלי, ולכן הכוונות, התיאוריות האלה שנמצאות, הם עוטפים את כל אלה שעושים איתי את המלאכה, ויחד איתם אנחנו מגיעים להישגים האלה וגם לתוצאות.
אתה לא מוכזב אבל באיזושהי מידה, באיזשהו אופן שאין לך תחרות בעיר, בעצם. אין משהו שאולי ידרבן אותך לעשות, ותכף נדבר על מה שכבר נעשה ומה שעוד יעשה, אבל אין אולי את האלמנט הזה שידרבן לעשות יותר?
תראה, אף פעם לא הייתי מתמודד יחיד, התמודדו מולי בעבר, זוהי טבעה של דמוקרטיה כל הזמן. אני באמת משתדל שלא לחשוב על בחירות. אבל איך אומרים, זה נחמד לתקשורת לומר את זה, אבל אני, מה שחשוב לי זה העשייה, ואני עוסק רק בזה.
אז בואו נדבר על עשייה. העיר קריית אתא וגם אתא וכל התושבים שלך קיבלו בשורה ענקית, לא פחות, בשבוע שעבר עם הכרזת משרד האוצר על הקמת בית חולים אזורי וגם מרכז להשכלה גבוהה, תוכנית מאוד משמעותית שהופקדה. ברכות, מה זה אומר לקראת העתיד של העיר?
כן, זו היא תוכנית שאנחנו עמלים עליה המון שנים. היא תוכנית שבמסגרת תוכנית המתאר של קריית אתא, והיא מבטיחה את עתיד העיר, וחשוב בכל את עתיד ילדי העיר. וזה למשך הרבה 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 שנים. ובשנים הקרובות אנחנו נראה שהתוכנית הזאת היא בהחלט נותנת מענה לזוגות צעירים, למשפרי דיור ולתושבים חדשים. והתוכנית כוללת אזורי תעסוקה נרחבים מאוד, כך שתוכל לאפשר גם פתרונות תעסוקה שונים, ומצד שני תאפשר לבוא לאיכות חיים, לשכונות חדשות ולשיפור משפרי הדיור, וכמובן שכונות הוותיקות ייהנו מפתרון של תשתיות חדשות. התוכנית הזאת מאפשרת תזרים כספי גבוה מאוד, כך שנותן לנו את האפשרות גם לסייע לשכונות הוותיקות. אפשר כאן לומר נטו באמת כחלון, במקרה הזה כחלון באמת סייע לקריית אתא, הוא מכיר את קריית אתא בקרוב, הוא יודע את הצרכים של העיר קריית אתא, הוא עמל יחד איתי מקרוב על התוכנית הזו, ויחד הבאנו את הבשורה הענקית הזו. זו תוכנית שנותנת באמת מהפכה לעיר קריית אתא ומבטיחה את עתידה. אנחנו מבטיחים כאן 16,000 יחידות דיור מצד אחד, מאפשרים כאן בית חולים ענק שיאפשר כאן שירותים אמיתיים ונאותים, כלומר נוכל לתת תעסוקה מרחבית וגדולה מאוד, והחשוב בכל זה שאנחנו נוכל לאפשר לצעירים שלנו לבוא לגור כאן בביטחון, ושהם יהיו בטוחים שלהם גם תעסוקה נכונה.
קריית אתא הפכה באמת ליעד אטרקטיבי מבחינת זוגות צעירים מכל האזור, גם מהקריות האחרות וגם מחיפה, גם מערים אחרות. הצעירים רוצים להגיע לקריית אתא. כמה מתוך אותן כמעט 17,000 דירות שמתוכננות לקום במסגרת התוכנית הזו, יהיו במסגרת מחיר למשתכן?
תראה, קריית אתא יש בו קליטה כל הזמן, והגירה חיובית מאוד. אנחנו מאמינים שזוגות הצעירים ימצאו את הפתרונות שלהם בקריית אתא, משום שקריית אתא נותנת מענה טוב. אנחנו עדים לחינוך שיש בקריית אתא, ואנחנו רואים זוגות צעירים שמגיעים לגור בקריית אתא, שכונת אלונים, שזה 2,000 יחידות דיור, היום כבר 700 משפחות בשכונה הזו, ואנחנו בונים שם את מיטב מבנה הציבור בשכונה, ואיכות חיים טובה מאוד. כך אנחנו מבטיחים גם לזוגות הצעירים האחרים במסגרת דיור למשתכן. אני אמרתי לשר האוצר, כל יחידה שתרצה במחיר המשתכן, אני אהיה שותף לה. ואנחנו מתכוונים לצאת לשיווק גדול ומסיבי, למעלה מ-4,000 יחידות דיור.
אוקיי. אתה נמצא בתפקידך 22 שנה. במהלך השנים האלה, תרשה לי לומר את זה, אתה יכול להסכים או שלא, חלק מהתפקיד שלך כראש עיר נגע בשינוי או בטיפול בדימוי של קריית אתא לאורך השנים. איך עושים את זה? והאם אתה חושב שהצלחת?
תראה, עשייה של 22 שנה לא הפסיקה, משום שהעיר היא לא פשוטה. לאורך שנים רבות עמלנו גם לשנות את התדמית, אבל גם לבצע פיזית את הפעולות. אנחנו ביצענו עבודה קשה מאוד בנושא התשתית, ומצד שני עסקנו בעשייה האמיתית שזה חינוך ילדינו. אנחנו עשינו מהפכה בחינוך. תשתית מצד אחד, ומצד שני עשייה בחינוך. שני הדברים האלה יחד הצליחו להביא אותנו לכך שאנחנו אלינו את קריית אתא לפסים, שבאמת היא היום יציבה ואיתנה לבוא ולקלוט כל כך הרבה יחידות דיור ותושבים חדשים, ולאפשר להם לגור באיכות חיים גבוהה מאוד, תוך מענה לכל הצרכים של האזרחים והתושבים.
מה התוכנית הזו, או אולי בלי קשר לתוכנית הזו של משרד האוצר שהופקדה, מה היא אומרת לגבי השכונות הוותיקות בקריית אתא, אנחנו רואים על ז'בוטינסקי, על יוספטל, יש איזושהי בשורה לקראת פרויקט של פינוי-בינוי לשכונות האלה?
כן, א', אנחנו מבטיחים שיפור התשתית בשכונות ז'בוטינסקי, בן עמי, כל השכונות המזרחיות הוותיקות. אנחנו שם קיבלנו תקציב גדול מאוד לטובת חדש מול ישן, כדי לשפר את הישן. יחד עם זאת, פינוי-בינוי, זאת תוכנית מרחיקת לכת. מצד אחד, יש בה המון יתרונות, ומצד שני, יש בה גם חיסרונות. החיסרון הוא שאנחנו מצופפים יחידות דיור בתאי שטח מאוד מאוד קטנים, ואנחנו נשתדל לא לעשות את זה הרבה בכל השכונות, אלא אנחנו נחכה שהתוכנית תאפשר לנו לקבל קרקע משלימה, על מנת שנוכל להביא לשם חלק מהדיירים, ולפנות אותם לכיוון של שכונות הוותיקות והחדשות יחד, ולאפשר גם לשכונות האלה להיראות אחרת ובצורה אחרת. אנחנו הולכים להשקיע מאות מיליוני שקלים בשכונות הוותיקות.
מה עוד נשאר להגשים אחרי 4 קדנציות ו-22 שנה בקדנציה חמישית?
לא חסר, לאורך כל השנים.
מה הדבר הראשון שיחכה לך ביומך הראשון במשרד, בקדנציה הבאה?
להוציא אל הפועל את התוכנית הגדולה הענקית הזו. אנחנו מתכוונים ללכת לבנות את בית החולים. מדובר בקריה רפואית גדולה מאוד, תהיה הגדולה ביותר באזור הצפון, בין הגדולות בארץ. מדובר בקריה רפואית שתבטיח את 100 השנים הבאות. אנחנו נתכלל שם קריה של בית חולים כללי, בית חולים גריאטרי ושיקומי, ובית חולים פסיכיאטרי. בתוך כל המכלול הזה, יש שם גם מכלול למחקר ופיתוח, וכמובן מוסד להשכלה גבוהה, שאנחנו מניחים שם תשתית להביא לשם, וגם פארק הייטק גדול מאוד, כך שנוכל להבטיח גם תעסוקה מרבית. את העבודה הזו לא נסיים ב5 שנים, אבל בהחלט אנחנו נראה בעין את כל הפעולות היפות שהבאנו בתוכנית הזו.
אתה גם מראשי הערים הוותיקים בארץ, גם מהיותר חזקים שבהם, בוודאי מקרב אלו שחברי ליכוד. איך, מה עמדתך אגב לגבי הגבלת כהונתיהם של נבחרי ציבור, לרבות ראשי הערים?
תראה, עשייה של ראשי הערים לא נמדדת בזמן, משום שלהכיל תוכניות זה לוקח המון 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 שנים. אם לא הייתה התוכנית הזו שנקראת ועדה לתשתיות לאומיות וועדה לתוכניות לאומיות שהקים שר האוצר, היה קשה מאוד לאשר בטווח כל כך קצר. אנחנו עמילים על בית החולים, אנחנו עמילים על הנושא של מוסד להשכלה גבוהה ופארק הייטק, ועמילים בכלל על אזור תעשייה גדול ופיתוח שכונות חדשות, המון 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 שנים, ועדיין לא הגענו לתכלית של תוכנית מפורטת. היום, במסגרת הוועדות האלה, אנחנו יכולים להגיד, יש לנו תוכנית לביצוע ישימה מחר בבוקר. תכלית של תוכנית כזו לוקחת המון המון שנים, והעשייה היא לאורך שנים. אז מצד אחד אנחנו פעילים במעשה ביום יום, אנחנו רואים את המהפכה בחינוך, אנחנו רואים את המהפכה בתשתיות, אנחנו רואים את יציבות העיר קריית אתא ואת איתנותה הכלכלית של העיר קריית אתא. משם אני יכול לבוא ולהגיד, היום התשתית הזו מצד אחד, ומאידך אנחנו תוכנית ושאר הדברים האחרים, יביאו לסגסוגה של העיר קריית אתא, ויש הרבה הרבה מה לעשות. ללכת לבחירות כל 5 שנים, זה לקבל את אמון הציבור כל הזמן. להגיד לראש רשות, אחרי 5 שנים אתה מפסיק מלהיות בגלל הגבלה חוקית, זה פשוט לא יביא לעשייה, ולצערי יתקע את הערים.
יש ראשי ערים אחרות, ראשי ערים אחרים, שבשבילם, עבורם ההישג במהלך קדנציה של 5 שנים, יהיה לא לצעוד למשרדי 433, זה אנחנו רואים בשנים האחרונות. אתה נתקל במסגרת התפקיד שלך, העבודה שלך, לאורך השנים, משנת 96, באלמנטים של שחיתות, של עבריינות, אנחנו יודעים ש... אנחנו יודעים שרשויות מקומיות הם קר מאוד פורה לפעמים, ובהתחשב בכל מיני נסיבות, בדיוק לדברים האלה.
תראה, אני נמנע באמת מלעסוק בפוליטיקה, וכל כולי נמצא בתוך העשייה הציבורית. אבל לצערנו, אנחנו יודעים חדשות לבקרים, שיש המון המון אנשים שמנסים להזיק, ומנסים לפגוע, ומנסים לפגוע באמת באמון של הציבור, ולפגוע בראשי הערים, ולהגיש תלונות, ולאפשר להם, לא לאפשר להם לעבוד, כמו שצריך.
הרגשת פעם מאוים?
לא, אני אף פעם לא הרגשתי מאוים, אני תמיד הרגשתי בטוח בעצמי, בעשייה שלי. גם כשהדברים כאבו לאחרים, הצדק הציבורי זה מה שהוביל אותי כל הזמן, ולשם הלכתי, וכולי תקווה שאנחנו נמשיך לעשות את העשייה הזו.
בוא נדבר, הזכרתי גם קודם את הליכוד, והליכוד היום משנה את פניו. אתה עדיין חבר מרכז הליכוד? מייצג המון המון שנים את אומנם ברמה המוניציפלית, אבל פלח מאוד גדול של מצביעי ליכוד בין השאר. איך אתה עם המפלגה היום, מה שעובר עליה, הפרצופים החדשים, האג'נדות, היעדר האג'נדות אולי?
אני לא חושב שהכוונה...
ואני שואל אותך אגב, כמי שבעיניי בכל אופן מייצג פוליטיקאי מאוד מאוד ממלכתי ומקפיד על זה לאורך השנים, אנחנו רואים את הממלכתיות קצת נעלמת מהעולם לצערנו.
תשמע, תנועה פוליטית מעצם טבען הן דינמיות, הן מחליפות אישים ומשתנות מפעם לפעם. אני לא חושב שהליכוד הוא שינה את דעתו או שינה את פניו. הליכוד הוא שורשי מאוד. שם יש אנשים שמהווים פרבית חברי התנועה שאני מכיר, הוותיקים, והם אלה ששומרים על העמדה שלהם, ועדיין הליכוד הוכיח שטובת הציבור לנגד עיניו, הוא זה שהביא את הסכם השלום עם מצרים, לא צריך לשכוח את זה. ואנחנו רואים ש-40 שנה הליכוד לא מפסיק מלהילחם למען עם ישראל, ארץ ישראל. חשוב לזכור שהאידיאולוגיה הזו, לשמור על גבולות ארץ ישראל, חשובה מאוד לנו ולילדים שלנו.
ואיך אתה עם הדמויות הבולטות היום לטובה, חלקן גם לרעה בליכוד, שוב ענייני חקירות מראש הממשלה ועד ומטה?
לצערנו יש דברים שהם, איך אומרים, המשתנים, והמדינה משנה פנים כל הזמן, ואנחנו כל הזמן נמצאים במהפכה שיפוטית ובמהפכה כלכלית ובראיית הדברים שונים ממה שאנחנו מכירים. ואנחנו מתמודדים עם הדבר הזה. אני מאחל הצלחה לראש הממשלה, ולי אין כל ספק שראש הממשלה יעבור את הביקורת הזו בהצלחה. הוא איש שבאמת הוכיח לכולם שמה שמעניין אותו באמת זה הרצון להביא לארץ ישראל את ההישגים הטובים ביותר שאנחנו רואים באמונה שלו ובצדקת הדרך שלו. איש ציבור אמיתי. ולצערנו, שאר האחרים, אנחנו נאחל להם שיצאו מהמבוך שהם נמצאים בו.
לך אגב, יש שם שאיפות לרמה, לתפקיד ברמה הארצית. אני זוכר שהתמודדת לפני כמה שנים לתפקיד יושב ראש השלטון המקומי, משכת את התמודדותך ברגע האחרון ונשארת ראש עיריית קריית אתא, אתה יודע, ב-100% משרה. מדגדג איפשהו?
לא היו לי אף פעם שאיפות ברמה הארצית. גם מעולם עוד הפעם לא חשבתי ולא רציתי להיות, לא התמודדתי.
נכון.
פשוט אני בקריית אתא נולדתי, התבגרתי, ומה שחשוב לי זה להמשיך לעסוק בעשייה של העיר קריית אתא, ואני מאוד מקווה להביא את התנאים הטובים ביותר להצלחה של העיר הזו, ויחד עם הענקת שירותים ברמה הגבוהה ביותר, כל מה שאותי מעניין זה לראות את קריית אתא המצליחה, מסגשגת ובטוחה.
בסך הכל מה רע להיות ראש עיר עם התקציבים ועם האחריות ועם הכוח שיש היום לראש עיר, באמת אולי למה להיות אחד מתוך 120?
כן, צריך לדעת להיצמד לעשייה הציבורית, להיצמד באמת לדברים הנכונים, ובהחלט העיר קריית אתא מאפשרת לי לעשות את זה, ואנחנו עושים את זה בהצלחה.
יפה, אז תמשיכו ככה, אנחנו נדבר שוב, אתה יודע, עוד בהמשך, וגם נאחל לך רשמית ברכות על קדנציה נוספת. יעקב פרץ, ראש עיריית קריית אתא, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו שהתארחת כאן אצלנו. תודה רבה, בסוף שבוע נעים.
תודה רבה, שיהיה שבת שלום לכולם.
תודה.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
ועכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב למועצת הבוקר השישי, מאיה מנה עיתונאית ועורכת ברשת שוקן, גיא פדה מהמכללה החברתית כלכלית, ובועז כהן עיתונאי וכתב העיתון כלבו, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בואו נתחיל. חברי הקבינט המדיני-ביטחוני עלו השבוע לגבול הצפון, חמושים באבעות מסוכסות, במשקפות, ואיך לא, במעילי יוניקלו אופנתיים. בועז, דיבורים על איראן, סוריה, לבנון, אנחנו צריכים להרגיש את רוחות המלחמה תופחות בפנינו?
אנחנו תמיד צריכים להרגיש את רוחות המלחמה, כן. בעיקר שזה המחדל של שלטון העבודה של מיודענו אהוד ברק, גנרל הכי מותר בצהל, שגרם להרתעה שלנו להסתדק רק בגלל ההחלטה שלו לברוח, ואני לא מכנה את זה בשם אחר, לברוח באישון לילה מרצועת הביטחון ולהשאיר אותנו עם מחבלים ועם החיזבאללה על הגדר, כי כל זאת בגלל דעת הקהל ש ארגון שקרא לעצמו ארבע אימהות התחיל ליצור סביבו קצת רעש והרבה יותר דעת קהל. לדעתי מה שאנחנו עשינו ברגע הזה שאנחנו יצאנו מרצועת הביטחון, אנחנו עשינו טעות טקטית ואסטרטגית, השארנו מחבלים על הגבול שלנו, וזה דבר שאנחנו נזכר עוד לדורות איתו. ותראו, אני גם עצור לנו לשכוח שאנחנו גם נטשנו שם אנשים שעזרו לנו וסייעו לנו עם זה צדל, פשוט השארנו אותם לגורל שלהם, וחוץ מזה שזה עצוב לי.
השאלה אבל מה הסיור הזה בא להראות לנו עכשיו, שכל הקבינט המדיני וביטחוני שלנו, גלעד ארדן ונתניהו,
אנחנו רוצים לבנות שם גדר, מן הסתם הם רוצים לבנות כנראה מתחת לאדמה, סטייל החמאס, לבנות מנהרות עד קרקעיות, אני לא יודע מה. ואנחנו רוצים לבנות גדר, אז עכשיו הם מאיימים שאם נבנה את הגדר, הם יפתחו במלחמה. אם זה היה, אם היינו, היה לנו רצועת ביטחון כמו פעם, אז זה לא היה קורה. אם היינו משאירים נשק וסיוע לצדליקים בלי להשאיר אותם לבד ולנטוש אותם, אז אולי זה היה לנו שם משהו שיכולנו להיות לנו יותר קל לתת את רגלנו, אבל לא.
גיא, כשמדברים על איראן וסוריה ולבנון, אתה מריח בחירות?
בוודאי, כן, תמיד לוקח אותי קודם כל לילדות, כי אני ככה מבין את החיים שלי עוברים עם המלחמה, גדלתי בנערי, מלחמת לבנון הראשונה, זה הילדות שלי, את הסדיר שלי עשיתי בתוך לבנון, את לבנון השנייה במילואים, אז אני ככה כל פעם חוזר ללבנון, רואה אותה מתפתחת ואת כולנו הולכים אחורה, ואני מבין שבועז חסר לו עשרות הרוגים בשנה בלבנון בתקופה שישבנו שם, והוא גם נוח לשכוח שאנחנו יצרנו את חיזבאללה כשרצינו לגרש משם את הפלסטינים, אז הדפנו את חיזבאללה שם במקומם, וידענו גם לחזק אותם לא פעם לאורך הדרך. ואני מסכים איתך לגבי צדל, שישראל באמת תמיד ידעה לירוק על מי שעוזר לה ולהבין רק כוח, שזה באמת טרגדיה. אני מקווה שבניגוד לשתי המלחמות המיותרות שניהלנו שם, מהאינטרסים הלא נכונים, אנחנו לא נגיע עוד פעם לסיטואציה שאנחנו קוברים חברים, אזרחים וחיילים בשביל איזשהו תרגיל של הפגנת כוח בצפון.
מאיה, איך את מתרשמת עם כל הדיבורים על ביטחון ורצועת ביטחון וחיזבאללה? בואי נדבר על הדבר החשוב באמת, הצהרה אופנתית על הגבול.
א', למרות שאני אישה, אני לא מבינה באופנה, לכן...
נכון, זה היה, מה זה מגדרי עכשיו? חיכיתי להערה הראשונה, כן.
אבל אני חושבת שאנחנו, מלחמות מצטלמות טוב, אנחנו מצטלמים טוב במלחמות, אגב, זה הרבה יותר, נגיד הצילום הזה, שלהם עומדים במילי הרוח, וקופי גב וקומה, וחושבים על ביטחון ישראל, אני מעדיפה את הפרסומים האלה על פני הכותרות כמו נתניהו נגד המפכ"ל ודודי אמסלם נגד השבק וזה נגד זה. אני מעדיפה את הכותרות האלה, מעדיפה שנדבר על מלחמה, ואם זה ספין, זה ספין שעושה לנו טוב, כי במקום להתבוסס בצחנה ובשחי של זה נגד זה והוא נגד הוא והחקירות וכו', לפחות אנחנו חושבים על דברים שהם יותר רחבים ועמוקים, גם אם זה העמדת פנים. ועוד דבר אני רוצה להגיד לבועז, בועז הלך רחוק בהיסטוריה, רחוק רחוק רחוק, בועז שכח להזכיר מי הכניס אותנו לבוץ הלבנוני, בועז שכח להזכיר איך בגין נאלץ להתפטר אחרי שהונו אותו, בועז שכח להזכיר את כל אלפי הרוגים, בועז שכח להזכיר שארבע אמהות אוי 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 יצאו לרחובות אחרי שהם איבדו את היקר להם מכל. סליחה שזה לא תואם לנרטיב הימני שאנחנו הכי חזקים תמיד ובום בום בום, אבל בסוף בסוף זה הרוגים. ועוד דבר אחרון, אני בעד מלחמות מהטעם הפשוט, מלחמות זו הזדמנות מצוינת לאכול מקופסאות שימורים וזה טעים.
שכנעת, שכנעת.
לא שוכח מאיה, לא שוכח שאהוד ברק יצא מרצועת הביטחון והביא לנו את החיזבאללה על הגדר, ועם כל הכבוד שלי ממש אני לא מעוניין בהרוגים, וגם כל הרוג זה כמו הילדים שלנו, ממש לא. ואותו דבר כמו שאני כעסתי על אריק שרון שיצא מאז אחת צדדית והביא לנו את החמאס עם טילים, היינו יכולים לצאת, אבל היינו יכולים לעשות את זה בצורה אחרת ולא להשאיר את השטח ולהגיד שלום וביי.
בזה אתה צודק, בזה אתה צודק. יפה, אז פרסומת למעילי יוניקלו הייתה לנו, גם הייתה מלחמה, אולי תהיה בהמשך, לא רוצים להתחייב על כלום, אז בואו במעבר ממש חד נמשיך הלאה.
היא כל כך יפה, זה צורך בלב שלך, אך בכאב עצום.
אז רשימת היפים והנכונים של המגזין פנאי פלוס פורסמה השבוע, ובמקום הראשון, רותם סלע. לפני, עוד לפני הכוכב הבא, ועוד לפני להיות איתה והקמפיינים, אנחנו זוכרים אותה בתור ילדה טובה קריית חיים. בועז, כמה יפה וכמה נכונה?
אכן אני זוכר אותה, ילדה טובה קריית חיים, לדעתי התמונה הראשונה שלה הייתה אצלי במדור סנובה, כשסוכנות שאני לא הכרתי עד אז שקראו לה רוברטו, שלחה לי תמונה והחלטתי לשים.
תמיד אתה הראשון לזהות.
נכון, ומאוחר יותר אני גם הצלתי אותה במועדון הנתנסון, במסיבת טרנס או משהו בסגנון, כשכמעט נפל עליה רמקול, ואני ממש אהבתי אותה, דחפתי אותה. אני חושב שהיא חייבת לי עד היום, אז היה לה שיער שחור קרה.
זה להיות איתה בזמן הנכון? במקום הנכון.
אני חושב, עמית, שהיא לא רק עם מספר אחד, גם עם אסי עזר חולקים את אותו מקום. ואני רוצה להגיד לכם, כבר כתבתי את זה גם בטוויטר של ידיעות אחרונות, היה איזה סקר לא מזמן שהם הכי נמאסים, מי המנחה הכי נמאס, והם זכו במקום הראשון, הם באמת כבר נמאסו, כל הכמות של הפרסומות שמככבים בהם, לא יודע, כל ההתנהגות שם של הילדותיות, של הגן ילדים, כבר הבנו, אתם מצחיקים, ואתם נחמדים, ואתם לא מעונבים, לא מצחיק אותי, כבר נמאסתי לראות אותם, אלוהים יסלח לי, כן? ואין לי משהו נקדם אישית.
גיא, גם אתה מציטה? מרגיש שמציטה את הצמד הזה? אסי ורותם?
לפני שנה.
גיא?
אני חייב להגיד לך, אתה שם אותי פה במצב קצת מבולבל, אני קשקשן די גדול ואני במקצועי מתפרנס מלדבר, ומצאת פה אייטם שאין לי, כמה שאני מתאמץ, שום דבר, שום דבר להגיד עליו.
קצת גאווה
לי...
מקומית,
לא,
קצת פטריוטיות, אתה יודע.
לא, סחתן, אני שמח כן. בשמחתם של אנשים, והצלחות זה יפה, ואין לי שום דבר נגדה או בעדה, אין לי באמת... שום דבר להגיד עליה, חוץ מזה שאני חושב שזה טרגדיה שחברי וחברת הפאנל המסוכסים לא נמצאים שם ברשימה, שזה תקלה חמורה.
בשבילי אתם כולכם יפים ונכונים, הכי יפה ונכונה, מאיה?
אם אני, גיא, הייתי עורכת את רשימת היפים והנכונים, אתה ובועז כמובן הייתם מככבים בה.
אך, נשמה.
עמית לא, אבל...
תודה, תודה.
רותם סלע, זה נחמד גאווה מקומית, וזה יפה גאווה מקומית, וזה יפה למה יש לשאוף, ורותם סלע כנראה היא דוגמה יפה, ויש עוד דוגמה מאוד יפה ומוצלחת של אלון אבוטבול, שגדל בקריות, בקריית אתא, ו...
ומככב עכשיו בהרמון, לא?
מככב בהרמון, בסדרה שהיא סוגה עילית, ומשהו שמוכיח לנו שיש טלוויזיה טובה, עמוקה, איכותית, שגם מביאה רייטינג ו... וצופים וקהל ונותנת תוכן איכותי.
יפה, אז אם מה שנשאר לנו בקריאות זה להתרפק על מי שיצא מהן, בואו נמשיך הלאה. וזה יקרה בשבוע הבא, בתוך 48 שעות נציין גם את הוולנטיינס דיי ומיד למחרת את יום המשפחה. מאיה, כמה השילוב הזה דביק בשבילך?
תראה, כל הזמן יש את החיבור הזה, כאילו, של הוולנטיין ויום המשפחה, ובעיניי, זה כמו לשאול ילד או ילדה במקרה שלי, שעברה התעללות, את מי את אוהבת יותר, את אמא או את אבא. לא זה ולא זה. כאילו, כל הקטע הזה של הבלונים, וגם קצת מביך, שנה שעברה, אני זוכרת שמצאתי את עצמי בחנות פרחים, מחכה בתור עם מיליון גברים מיוזעים חלקו מהעבודה והצריכים להביא עציץ הביתה כי אין ברירה, בוא לא יודעת, פחות מתחברת לקונספט הזה.
גיא, זה לא קצת בעייתי? לא יכלו לפצל את זה פשוט כדי לא להמיס לנו על הכיס ולעמוד בתור עם מאיה מנה?
תשמע, לי זה בכלל מורכב, כי לאשתי יש יום הולדת בדיוק שבוע אחרי ולנטיינס, אז כן, תודה. אז ככה הייתי באופן קבוע, צריך להוציא את ההוצאה הכפולה הזאת, אבל האמת היא שאני שמח ששני המועדים האלה קרובים אחד לשני, כי הם מזכירים לי משהו שלכל הזוגות הנשואים שבינינו זה חשוב לזכור. כשאני חושב על ולנטיינס דיי, אני אומר, בימים הקשים והפחות טובים בחיי הזוגיות, וכשאני רב עם אשתי וכן הלאה, אני אומר לעצמי, אבל האלטרנטיבה זה הסיוט הזה של הרווקות והעולם הדייטים וכן הלאה, והשבח לאל שאני כבר לא שם, אני שמח שאני בחוגגים של יום המשפחה.
בוא, אז היומיים האלה שנציין אותם ככה גב אל גב, זה קצת מסמל את החלום ושברו אולי.
החלום זה חלום שעדיין קיים, השברו זה שאף פעם מעולם לא קיבלתי מתנה לוולנטיינס דיי, אבל לדעתי, כמו
שפאנל יקנה לך.
כן, תודה, ממש מנחם.
כבר מעבירים את הכובע בינינו, כן.
כן, אני שמעתי, וכולם בטח הסכימו איתי, כי זה לא משהו חדש, שהוולנטיינס דיי זה המצאה של כל החברות המסחריות, בעיקר של חברת הולמארק עם כרטיסי ברכה שם בארצות הברית. אני לא יודע, אני, מבחינתי, יום המשפחה, יום הוולנטיינס, זה כמו ט"ו באב, מועד שהפעם לא חוגגים ומיותר לציין אותו.
יפה.
צר לי כאילו לשבור לך את החלום, כן?
הבנתי. אז תראו חברים, בתור המשפחה שאני שמח מאוד לאהוב, אני מאחל לכם גם חג אהבה שמח, גם יום המשפחה מאושר, ובעיקר סוף שבוע מעולה. מאיה מנה, עיתונאית ועורכת ברשת שוקן, גיא פדה מהמכללה החברתית כלכלית, בועז כהן, עיתונאי וכתב העיתון כל בו. חברים, תודה, אחלה סוף שבוע,
שבת שלום,
יאללה ביי.
שוב בוכה זה לא מה שיחזיר אותך אליי בחזרה, כבר השתגענו, אני איתך, אותה מיטה צפוף לי כאן בבלגן, להיות שלושה זה לא נורמלי, בוא 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 בוא, לא 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 לא.
הבוקר השישי מגיש עמית לוי.
את מה שקרה השבוע בקריון אפשר לתאר כהיסטריה, והכל סביב פתיחת הסניף החדש של הצ'יזקייק פקטורי. אנחנו אומרים בוקר טוב למנכ"ל החברה שהיווה לארץ את המותג הזה, דוד דן. בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז למי שלא מכיר את הצ'יזקייק פקטורי, ואני כבר יכול להגיד לך שמאחורי הזכוכית כאן לידי, הטכנאי שלי גיא המודעי כבר מלקק את האצבעות רק בסיפורים על הטעם של הכינוכים הנהדרים האלה. בוא תספר לנו.
קודם זה לא רק קינוחים, קודם כל זה עוגות. הבסיס של המוצרים זה עוגות גבינה, עוגת מסקרפונה, גבינת מסקרפונה של כל העוגות. הם מפורסמים בעולם מכיוון שיש מגוון מאוד מאוד גדול של עוגות, קרוב ל-90 עוגות, סוגים של עוגות. אנחנו הבאנו לארץ 14 סוגים של עוגות. הרבה מאוד ישראלים מטיילים מדי שנה בארצות הברית ומבקרים במסעדות ומכירים את המותג. ולכן ההיסטריה סביב זה.
יש לחברה הזו משהו כמו 200 סניפים ברחבי העולם, רובם אני מניח בארצות הברית. כמה קשה היה להביא אותם לארץ?
אני אתקן אותך, לחברה יש 280 סניפים בארצות הברית.
אוקיי.
ורק עכשיו הם מתחילים לצאת החוצה מארצות הברית. אנחנו בין המדינות הראשונות שמקבלים את העוגות לארץ, למחירה מחוץ לארצות הברית. היה מאוד מאוד קשה, היה מאוד מאוד קשה, מכיוון שבתחילה רצינו להביא את המוצרים כשירים לארץ, ועבדנו מאוד מאוד קשה, ועדיין לא הצלחנו להביא את המוצרים עם קשרות לארץ, והיה קשה מאוד לשכנע את האמריקאים שישראל היא אכן בין המדינות הראשונות שצריכות לקבל את המוצר להפצה.
ובכל זאת זה הצליח, והייתה חגיגה מאוד גדולה השבוע בקריון בקריית ביאליק. אנחנו מדברים על, כמו שציינתי קודם, מותג אמריקאי מאוד מצליח, גם עם סיפור, אתה יודע, סיפור מאוד אמריקאי, אותה סיפור על עקרת בית שמצאה מתכון בעיתון והכין ההוגה, ומכאן כל הסיפור התפתח. איך הדבר הזה יתפוס בארץ? זאת אומרת, ראינו כבר מותגים אמריקאים מאוד מצליחים, שפה קצת פחות הצליחו, נציין אולי את סטארבקס, את בורגר קינג אפילו.
פה אנחנו מדברים על מוצר לגמרי שונה מהמותגים שדיברת אליהם. קודם כל בארץ מאוד אוהבים עוגות גבינה.
זה נכון.
כן, ודבר שני, קיבלנו נתונים על מספר המבקרים של הישראלים במסעדות שלהם בארצות הברית, וראינו שהם חוזרים, זה מבקרים שהולכים וחוזרים מדי שנה לאותן מסעדות, ומאוד מאוד אוהבים את עוגות הגבינה שלהם.
אוקיי.
מגוון העוגות, והעוגות הוא כל כך גדול, שאין אחד שיגיע לאחד הסניפים שלהם ולא ימצא סוג של עוגה שהוא אוהב. זה מגוון של 90 סוגים של עוגות, תמיד נמצא משהו שאנחנו אוהבים, זה היה הרעיון סביב זה. ההיסטריה התחילה לפני 4 חודשים שעשינו את ההשקה הראשונה בקניון שרונים, הגיעו קרוב ל-5,000 אנשים להשקה. בסניף השני אותה כמות בערך, ולקיריון הגיעו קרוב ל-3,000 אנשים. אנשים מכירים, אנשים יודעים מהו המותג, אנשים אוהבים עוגות גבינה, ואני חושב שאנחנו מציעים טעמים מאוד מאוד טובים ומגוון מאוד מאוד טוב של מוצרים.
והמוצרים באמת מגיעים כמו שהם נמכרים בכל סניף אחר של צ'יזקייק פקטורי בעולם, או שיש איזשהן התאמות לחך הישראלי?
אין שום התאמות. כמו שהם נמכרות, גבינת מסקרפונה זו גבינה שהיא אהובה מאוד על ישראלים. נכון שהעוגות במרקם שלהם הן טיפה יותר כבדות מעוגות גבינה רגילות, אבל אם נסתכל מגוון עוגות הגבינה שנמצאים בארץ, וזה השינוי שאנחנו מביאים, המגוון הוא מאוד מאוד מצומצם. הן עוגות גבינה פשוטה עם טיפה טעמי פירות. ב-90 סוגים של עוגות אנחנו יכולים להביא מגוון מאוד מאוד גדול עם שוקולד וטעמים שאני כרגע לא יכול לפרסם, אנחנו נציין אותם בהשקות הבאות, אבל מגוון העוגות הוא כל כך גדול שזה יעשה וואו גדול.
ומכל אלה, מה הפייבוריטית שלך מבין העוגות, מבין הקינוחים?
עוגה שהיא לא נמצאת ככה, שאני לא יכול לדבר עליה. כשתגיע, אני אספר לכם.
אז אחרי השידור תספר לי מה, וכשאני אדע לפעם הבאה, אתה יודע.
אוקיי.
דוד דן, מנכ"ל יבואנית הצ'יזקייק פקטורי לישראל, אני מאוד מאוד מודה לך, ואני כבר מחכה להזדמנות הראשונה להגיע לכם, זה בטוח.
תודה רבה ושבת שלום, אתה מוזמן.
אני אגיע, תודה.
תודה.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
פסק הלכה מעניין יצא השבוע נגד השימוש בשעונים חכמים, וכדי לנסות להבין את ההיגיון שעומד מאחורי פסק ההלכה הזה, אנחנו אומרים בוקר טוב למלך זילברשלג, כותב ומגיש בחטיבת הדיגיטל של תאגיד השידור הציבורי, כאן.
בוקר טוב.
אז מלך, בוא תנסה להסביר לי את העניין הזה, באמת מה יש לרבנים שלנו נגד שעונים חכמים?
א', אהבתי את השלנו, אני מאוד מתחבר לזה.
כן.
כי תמיד זה שלכם, התורה שלכם.
לא, לא, שלנו, שלנו.
אנחנו סתם מנפשים את זה לעצמנו, אבל בוא נחזור טיפה אחורה, המלחמה החרדית בטלוויזיות, היא שם הרבה מאוד שנים לפני שנולדתי. מלחמה על כלי שלא ייכנס לבתים, כי הוא מבלה את הזמן, כי יש בו תכנים לא ראויים לדעתם, וכו' וכו'. והמלחמה הזו הצליחה. מסיבה מאוד פשוטה שהדבר המאוד לא קטן הזה יושב בלב הסלון או בלב חדר השינה, וכל מי שנכנס מעורב בבית או נמצא שם שלו לדקה יודע. וכשדגל החרדיות היא מה יגידו האחרים ושהאם לא ידעו, פשוט מלחמה שהוכתרה בהצלחה רבה, ואפשר להגיד שבודדים הבתים החרדיים שהיה בהם טלוויזיה. מצד שני, כשהגיע האינטרנט זה משהו קצת יותר קטן, שאיכשהו חדר לבתים, ואז הופיעו הטלפונים החכמים, שהם עוד יותר קטנים, אדם שם אותו בכיס, הסלון שלו כולו ספרי קודש, אבל יש לו בכיס משהו שהוא, התכנים זהים, אם לא יותר גרועים לטלוויזיה. ואז בא השעון, שהוא משהו עוד יותר קטן, הם חוששים מזה שבסוף ישתלו לנו איזשהו שבר, יהיה בלתי, לא יכולו לזהות אותו ולא יכולו לראות אותו, אבל ככל שזה הולך וקטן ומה יגידו מתרחק, זה קצת איום.
אז בעצם הרבנים, ושוב אני אומר שלנו, פועלים מה? מתוך איזשהו פחד ממשהו מאוד גדול?
לא מפחד, גם... הם מרחיקים אותנו ממקום הסכנה.
אוקיי. אני קראתי את פסק ההלכה הזה, היו שם כמה משפטים שאני רוצה להתעכב איתך עליהם, אוקיי. על זה שאנשים שמוכרים את אותם שעונים חכמים.
נכון, המוכרים הם בדרך כלל, הם הראשונים שמקבלים את ההתנגדות, כי בהם אפשר להילחם, אם תרצה. לאסור על אנשים להיכנס לעסק שלהם.
אז הם גם לפי פסק ההלכה מעמידים את כל עתיד הדור בסכנה עצומה. שוב, בשל
אוקיי,
מחירת...
זה קצת מחירת, קיצוני, אבל אני כן. לגמרי יכול להסכים עם זה. אני יכול לא להסכים עם זה, אני יכול לדבר את זה. כי תראה, נער ישיבה שאם נסתכל על האובייס, מה שצריך להיות, זה, הוא צריך לשבת על הספר מהבוקר עד הלילה וללמוד, ולא לא להקציץ החוצה לקרח גדול והמצאת.
להימנע מהסחות דעת, נקרא לזה.
זהו, וזה קורה אצלו על היד, קורה הכל. אתה מבין מה אני אומר?
כן.
מבחינתם זה משהו שהוא משולל כל היגיון. אסור שיקרה דבר כזה, זה דבר אחרון שצריך להיכנס לתוך הישיבה. ובינינו זה התחיל שוב, גם כשהאינטרנט היה. וזה הולך וחודר עמוק יותר. אני לא אגיד שיש איזושהי תופעה, אני לא אעשה את זה סדרת כתבות של... הישראליות, החרדים נהיים ישראלים והחרדיות מתפרקת.
כן.
לא כזה, אבל פשוט קל יותר ונגיש יותר הכל, והכל פשוט נכנס אליך.
תגיד, כמה בחברה החרדית קיים העניין הזה של טירוף אחרי גאדג'טים?
אני חושב שזה משהו שהוא לא כזה נפות אצלנו, דווקא בגלל שזה לא העולם התרבותי שאנחנו מכירים וחיים עליו. אתה יודע, הם התרדו לקנות גמרה קטנה בהקדמה שיצא לפני שהם ירוצו לקנות סמארטפון קטן, כי אתה יודע, העולמות שלהם נורא שונים, אבל גם זה קיים, ויש גיקים אצלנו, ויש חנונים אצלנו, יש, אתה יודע, אשפי טכנולוגיה, ויש גם אנשים שהם מאוד מאוד טובים בזה, עם פרצי מפתחים, ועם כל מיני אנשים שמתעסקים מאוד בטכנולוגיה.
ומה, והסנדלר הולך יחף בהקשר הזה? אצלהם בבית לא תמצא?
בדיוק, בדיוק. הסנדלר הולך יחף, זה בערך המשפט הבא שבאתי להגיד, כי הוא לא יכניס הביתה משהו שהוא עצמו פיתח. פגשתי לא מזמן איזה אדם חרדי שהוא מהאקרים הטובים בארץ, ויש לו לפטופ שהולך איתו בתיק, הוא לא פותח אותו בבית.
אוקיי.
האנשים שעובדים איתו יודעים שאחרי 7 בערב הוא כבר לא האקר מהטובים בארץ.
הבנתי, תשמע, הלוואי על כולנו, אני חושב...
הניתוק הזה הוא טוב.
הניתוק הזה הוא נהדר, ורק, אתה יודע, נסיים אולי בעוד ציטוט אחד מאותו פסק הלכה, שאומר, ובזכות שמירת הקדושה יזכה כל אחד לנחת מכל צאצאיו ולכל הברכות האמורות בתורה, ואתה יודע, אם לא זה, אז לפחות שקט נפשי.
אם האיום הגדול ביותר הוא על הדור של, וואי, הדור ילך לאיבוד, אז הברכה הגדולה ביותר היא, הדור לא ילך לאיבוד, והדור שלכם יהיה סבבה רצה.
וככל שהגאדג'טים יהיו יותר ויותר קטנים, אולי הם אלה שעלולים פה ללכת לאיבוד. מלך זילברשלג, כותב ומגיש בחטיבת הדיגיטל של כאן, אני כרגיל מאוד מודה לך, ומאחל לך שבת שלום.
שבת טובה ומצוינת שתהיה.
וגם, אתה יודע, בוא לא נשכח, חג אהבה שמח, ולנטיינס בשבוע הבא.
נכון, ולנטיינס, חג אהבה, תאהבו תמיד, אבל שיהיה לכם שמח ביום הזה.
זה נכון, תודה.
תודה לכם.
יאללה, ביי.
הבוקר השישי. מגיש עמית לוי.
ואם כבר מדברים על אהבה, האורחת האחרונה שלי הבוקר הפכה ב-15 השנים האחרונות לאחד האומנים האהובים בישראל, היא זמרת ושחקנית ומה לא, ואני הכי שמח להגיד בוקר טוב למירי מסיקה.
בוקר אור.
מה שלומך?
בסדר גמור, מתרגשת לקראת מחר.
ובצדק, התאוששת כבר מניו יורק? חזרת לפני שבוע?
התאוששתי. אני בדיוק תפסתי במדידות של סמלה להופעה. ועליתי חצי קילו בניו יורק, אבל חוץ מזה של נחת, אז לא נורא.
בדיוק, זה סימן טוב, את יודעת. אני גם לא מכיר הרבה אנשים שחזרו מניו יורק ולא הוסיפו חצי קילו, זאת כלום.
נכון, הייתי מאוד ממושמעת יחסית לעצמי. זה לאכול את כל ניו יורק.
אז רגע, אז לפני האוכל והג'אנק פוד והכל, בואי נדבר על ההופעה בעצרת האום.
היה מאוד 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 מרגש וכבוד נורא גדול, באמת, גם בדיוק כשיצא החוק הפולני, וכאילו זה בא בטיימינג מאוד מאוד נכון, והייתי עם אמיר בניון ודוד אור, זה שיר מרגש בטירוף, ומאוד גם מקורי לשיר ככה המוזיקה היא בעצם, שרנו גם בערבית, שרנו באנגלית, בעברית, והמוזיקה הייתה מאוד כאילו מזרחית, ערבית.
נזכיר...
זה עוד לא היה, שירה שואה שהוא כזה, בגוון כזה.
נכון.
זה היה מאוד, אנשים השתגעו, פשוט יצאו מגדרם.
נזכיר שהופעתם שלושתכם מול שגרירי המדינות באום, לציון יום השואה הבינלאומי, והזכרת ששרתם גם באנגלית, גם בעברית וגם בערבית. שירים בערבית זה משהו שאת עושה באחרונה, אני יכול לציין בסוגריים, מעט מדי.
כן, לא, עכשיו יש גם את זהרה, וגם נכון. את למוני, וגם את אינטה עומרי, ויש הרבה... ונשאר גם ספרדית, באנגלית.
יש איזה...
מכל השנים, וזה מאוד מרגש. אף פעם לא הייתי באודיטוריום.
אף פעם לא היית באודיטוריום בחיפה?
לא.
רגע, בוא נתעכב רגע על המחדל הזה.
זה הראשונה שלי, זה מאוד מאוד מרגש.
איך זה קרה עד היום? איך זה לא קרה עד היום?
אני באמת באמת לא יודעת, זה עניין, זה לא אני קובעת את ההופעות, אבל זה באמת מרגש. בחיפה עצמה, תמיד הופעתי בקריות, עד בתיאטרון צפון, במוצקין... מרכז הקונגרסים בחיפה, אבל באודיטוריום מעולם לא הופעתי. זה ממש מרגש.
אוקיי. תגידי, יש איזה מחשבה או פנטזיה עדיין על קריירה בינלאומית, אפרופו ההופעה באום והשירה בערבית?
היו לי, אף פעם לא היו לי פנטזיות, וגם קיבלתי הצעות שהן מאוד מפתות וסירבתי להן.
למה?
אבל עכשיו העולם כאילו נהיה יותר קטן, ואני חושב שיש באפשרותי... לעשות דברים. עכשיו ההצעות שאני מקבלת, אני אקח אותן, כי הן אחרות. זה מוזיקת עולם, זה משהו אחר, זה יהיה מהמם.
את בכלל לא אומנית מאוד מגוונת. אמרתי גם קודם, הזכרתי מחזות זמר והצגות ושירים בערבית ובעברית. זה טוב לאומן ככה להתפזר? את מרגישה איזשהו צורך בכלל להגדיר את עצמך?
לא, אני לא מגדירה את עצמי, אני זמרת עם. אולי זאת ההגדרה.
אוקיי.
שזה מייצג את המקום שבו אני חיה. את ישראל, שהיא הכל, ישראל היא מדינה מאוד מאוד מיוחדת ולא שגרתית. יש בה מזרח ומערב והכל מעורבב, ושורשים שלי מאפריקה, מעיראק, גדלתי על מוזיקה קלאסית ומערב, הכל מתערבב ביחד, ונוצר מוצר שהוא מה שמחבר בין כל השירים, זה שזה עובר דרכי, שאני שרה אותם. וזה מכנה משותף מאוד מאוד חזק.
נכון.
זאת אומרת, זה מאוד מופיע. אני אפשר למצוא גם קשר, אפילו בנובמבר לזהרה. שזה כאילו שני שירים שונים בתכלית.
כן. את רואה שאת מסתכלת על רצף השירים שהוצאת באמת ב-15 שנים האחרונות. איך את רואה איזשהו משהו שמחבר ביניהם? ציינת עכשיו את הקשר בין נובמבר לזהרה, אבל משהו בדרך האומנותית שלך?
יש כמה דברים. יש שירים שהם שירים של מוזיקה וגוון, שזה כמובן הערבית והאתני. תמיד היה נמצא שם גם הליינים של השם וגם שיר תקווה. כל אלבום הראשון הוא בעצם פופ אתני. ויש את המקומות שלי כשחקנית, כבן אדם שמספר מונולוג, כמו חוזר בחזרה, כמו אף אחת, שזה לספר סיפור. זה שתי החוזקות שלי, שאני מגישה טקסט כמו מונולוג, בהצגה, אין שום הבדל. והמקום המוזיקלי... של מעוולים ושל אתה יודע של 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 המקום הקולי הוא באמת מגיע במקום של תפילות ושל פיוטים ושל מוזיקה ערבית.
אז תכיני אותנו לקראת מה שמצפה לנו מחר באודיטוריום חיפה.
כל מה שתיארנו עכשיו בדיוק כל זה. וגם עדיין אני עוד הולכת להפתיע את עצמי, כי תמיד אני משאירה עצמי מקום לספונטניות, כדי להפתיע את עצמי גם, כי יש הרבה הרבה שירים לאורך השנים. פתאום יש איזו בקשה מהקהל שנורא מרגשת אותי. פתאום בא לי לספר בדרך אחרת. פתאום בא לי לגן על גיטרה. או אפילו הסמלות. אולי אני אחליף סמלות. עוד מרגש.
הנה, זה הזמן. בדיוק עכשיו בוחרת אותן.
לא, יש כמה.
תגידי, יש שיר שנמאס לך כבר לבצע, אבל את נכנעת, כמו שאמרת, לדרישת הקהל, לאהבת הקהל?
תראה, כל משהו להיט נורא גדול, יש לו נטייה להימאס, אבל אני חייבת לציין שבגלל שאני באה באמת ממקום של משחק, של תיאטרון, תיאטרון אתה עושה 1,000 פעם את אותה הצגה, וכל ערב מחדש אתה צריך להמציא, לצוק לתוך הדבר הזה עוד משהו, אז זה לא נמאס לי במקום הזה, אני כל פעם בוחרת להגיד את זה בצורה אחרת. הבפנים הוא לפי המצב רוח שלי, לפי מה שאני חווה באותו יום, ואז זה משתנה, זה כאילו שבלונה של שיר, שאתה יוצק לתוכה כל פעם משהו אחר.
טוב, אנחנו בטוחים שמחר תגיעי במצב רוח מצוין לאודיטוריום בחיפה. אגב, מי שפספס ולא רכש...
במצב רוח רע ככה השירים יותר מרגשים.
אוקיי, אני לא יודע אם אני יכול לאחל לך דבר כזה. ולמי שכמובן פספס, אז נציין שב-18 במרץ את מגיעה שוב לחיפה, הפעם לזאפה, אז יש לכם עוד צ'אנס לקנות כרטיס.
כן.
מירי מסיקה, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה הזו, היה כיף, ואנחנו כבר מחכים למחר ולהתרגש יחד איתך.
תודה רבה.
תודה לך.
שבת שלום.
שבת שלום, ביי ביי. ועם זהרה המצוין של מירי מסיקה אנחנו מסיימים. תודה לכל מי שהיה איתי כאן הבוקר, לטכנאי גיא המודעי, עמודי, וכמובן לכם שפתחתם איתנו את סוף השבוע שלכם. שבת שלום, יאללה ביי. يا زهرة يا بنتي رأى الدنيا كبيرة يا بنتي زهرة منها المليحة وش حل فيها القبيحة يا زهرة بنتي فحل غناوي فحل معوضة وكتيرة يا بنتي زهرة يا زهرة يا بنتي رأى الدنيا كبيرة أنا خايفة يا بنتي زهرة وحدي على راسك وعلاش علينا الزربة يا زهرة بنتي انتي بنت الناس والزهرة بكل هيبة يا بنتي زهرة يا زهرة يا بنتي نكمل بعيدة والكريمة خايفه عليك ما تبعد عليا